מאתרים, מנתחים, משקיעים בנדלן. כל מה שאתם צריכים לדעת על נדלן בחול. עם סרוליק חנוך ושואם לוי.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט מאתרים, מנתחים, משקיעים. אני שואם לוי ואיתי סרוליק חנוך, בעלים ומנכ"ל משותף בחברת SDB. שלום סרוליק, מה נשמע?
בסדר גמור שם, מה שלומך?
מעולה. אז היום בחרנו להרים פרק שמתמקד באנגליה ובהשקעות נדלן באנגליה. נכון. איך היא הפכה ממשבר להזדמנות.
נכון.
אוקיי, אז השאלה הראשונה שלי בעצם זה מדוע אנגליה היא דווקא הפכה פתאום להיות יעד אחרי שהרבה משקיעים היו בארצות הברית ובגרמניה, איך פתאום כולם מגיעים שוב לאנגליה?
אז באמת אנגליה חוותה, אפשר להגיד, טלטלה בשוק הנדלן. ב-2016 שהודיעו על הברקזיט, בעצם פעם ראשונה שמדינה יוצאת מהניסוי הזה שנקרא האיחוד האירופאי, שפורשת מהאיחוד האירופאי, קיבלו החלטה במשאל עם לפרוש, ואז נכנסו 3 שנים של חוסר יציבות. אם יש משהו שמשקיעים לא אוהבים, זה חוסר יציבות ואי ודאות, ובמשך 3 שנים, מ-2016 עד סוף 2019, שוק הנדלן באנגליה חווה ירידות מחירים, ביקושים נמוכים, הרבה מאוד משקיעים נטשו את השוק הזה, בעיקר משקיעים וקרנות שהגיעו מהמזרח, ונוצרה איזושהי סיטואציה של באמת שוק שלא נודע. אנחנו באמצע 2019 התחלנו ככה להתעניין ולרחרח בשוק, התחילו לדבר על זה שהברקזיט מגיע ובאמת הולך לקרות אחרי הרבה ניסיונות, היה בחירות, דיברו על זה שיבחר בוריס ג'ונסון או איזה מישהו קיצוני מאוד, זה היו 2 אלטרנטיבות, ושמנו לעצמנו איזשהו יעד, ואמרנו, אם באמת בוריס ג'ונסון ייבחר, והכיוון ילך לכיוון הברקזיט, זה יהיה הטיימינג הנכון להיכנס לשוק הזה, ובאמת הריבון הראשון, כמה שזה מצחיק, אבל הריבון הראשון של 2020, היה הריבון הטוב ביותר בשנים האחרונות, כמובן שאז הגיעה הקורונה והכל עוד פעם נעצר, אבל מבחינת טיימינג, זה היה טיימינג טוב להיכנס לשוק הנדלן, ואז הגיעה הקורונה וטרפה את הקלפים, וזה פרק בפני עצמו, אנחנו יכולים לדבר על זה, על הרבה מאוד, על מה קרה מאז.
כן, רגע, ובעצם, אתה אומר, זה היה הריבון הכי טוב, מה, מבחינת רמות המחירים?
מבחינת ביקושים, מבחינת עליית מחירים, מבחינת כמות עסקאות, זאת אומרת, לא רק אנחנו אמרנו לעצמנו, אוקיי, אם הברקזיט קורה ואנגליה יוצאת מהסחרחרה הזאת של הכמה שנים, אנחנו הולכים להשקיע שם, כנראה שהיו עוד כמה קרנות ועוד משקיעים שהחליטו לעשות זאת, זה גרם באמת לעליית מחירים ולעלייה בביקושים, והרבה מאוד עסקאות שנוצרו ברבעון הזה, והשוק ככה התחיל לחזור לעצמו.
ולמה היה חשוב להבין שבעצם הברקזיט מתממש? מה, כי זה לא יוצר איזשהו בלגן תסבוכת משפטית?
הרבה מאוד סיבות, שוב, בעיקר נושא של חוסר ודאות, שמשקיעים, קרנות, גופים מוסדיים לא יודעים לאן הדברים הולכים, בדרך כלל הם יושבים על הגדר ומחכים לראות מה יקרה, וזה יוצר סיטואציה כמו שקרה בשנים שלפני הברקזיט, של ירידות מחירים, של ביקושים נמוכים. אני מכיר הרבה מאוד משקיעים שהשקיעו בשנים שלפני הברקזיט, והפסידו הרבה מאוד כסף.
אז אתה אומר, המשקיעים בעצם חיפשו את העוגן הזה של הוודאות, מלבד העובדה שהמגמות הכלכליות היו של צמיחה, זה מה שהם חיפשו, ואז בעצם הגיעה הקורונה ו...
נכון, תראה, אנגליה זה אחד השווקים הכי מרכזיים בעולם, שוק הנדלן בלונדון ובאנגליה, משקיעים מכל העולם, קרנות מכל העולם, גופים מוסדיים מכל העולם נמצאים שם, כל שחקן שמחשיב את עצמו למשהו נמצא בשוק הנדלן באנגליה, ושדבר כל כך חריג וכל כך יוצא דופן קורה, בתקופה שבה ריביות מאוד נמוכות ומחירי הנדלן עולים בכל העולם, נוצרו לך כמה שנים לא טובות, איזשהו וקום, ומיד ברגע שזה משתחרר, זאת אומרת ברגע שיוצאים מהברקזיט ומקבלים ודאות, כולם מהר חוזרים לשוק.
זה הסוג לראות... של מן ארביטראז' כזה מול כלכלות אחרות, אם זה בעצם פתחנו.
נכון.
מול ארצות הברית, מול גרמניה, לא יכול שגרמניה שוק כל כך חזק וצורות נמוכות וביקושים אדירים, ובריטניה רק בגלל ברקזיט היא...
נכון, ומצד שני הגיעה הקורונה וטרפה את הקלפים מחדש, ויצרה הזדמנויות חדשות בענפים מסוימים, בסקטורים מסוימים באנגליה. ואת ההזדמנות הזאת ידענו לנצל בזמן.
מצוין, אז אנחנו רואים גם שחקן גדול כמו אלקטרה נדלן, חברה בורסאית ציבורית, החליטה להיכנס להשקעה בשוק המשרדים, אחרי שהיא כבר הרבה שנים פועלת בארצות הברית. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
אז נכון, אלקטרה פעילה בתחום המולטי פמילי, יש לה כמה קרנות, היקפים מאוד גדולים של מיליארדי דולרים, פעילים בתחום של המולטי פמילי בארצות הברית מזה הרבה שנים, החליטו לאחרונה להקים קרן להשקעה במשרדים באנגליה, גם אנחנו רכשנו בניין משרדים בשיא הקורונה, בשיא הסגר השני, בפברואר 21, עוד שאנגליה הייתה שרויה עמוק בסגר ארוך ומתמשך, וגם הם זיהו הזדמנות, זיהו שוק עולמי מאוד מאוד חזק, שמצד אחד ניתן למצוא בו הזדמנויות מאוד טובות בתחום המשרדים, בצד שני עדיין בצורות טובות, הם זיהו את ההזדמנות הזאת, ונכנסו אליי, מבחינתנו זה עוד גושפנקה, לעוד גוף חזק וגדול, שהחליט שזה הזמן הנכון להיכנס לאנגליה, ואנחנו שמחים ומברכים.
כן, אז בעצם, מה, הם בעצם פועלים באיזשהו מודל שמעלה את התפוסה באותם משרדים? הם משפצים אותם?
תראה, את המודל שלהם בדיוק אני לא מכיר, אבל אני יכול לספר לך על עסקה שאנחנו עשינו, אנחנו רכשנו בניין משרדים, שבעקבות הקורונה ובנוסף לזה בעקבות סכסוך שהיה לבעלים עם חברת הניהול, בניין מאוד מאוד יפה, די חדש, משופץ, שנמצא מייל מגטוויק, גטוויק מי שלא מכיר, זה שדה תעופה השני הכי גדול באנגליה, באזור תעשייה שנקרא קרולי, בעיר מאוד מאוד נחמדה, אזור הייטק כזה, משרדים, מפעלים, אזור נורא נורא נחמד, בניין מאוד מאוד יפה, וקנינו אותו בתפוסה של 50%, כמובן בעקבות זאת רכשנו אותו במחיר שהוא מאוד מאוד נמוך, ובתחזית לזה שבסוף הקורונה, אני לא אגיד תעבור כי היא לא עברה, אנחנו חווים את זה עדיין ביום יום, אבל בסופו של דבר אנשים כן יחזרו לעבוד ממשרדים, באסטרטגיה, באמונה שלנו, באיך שאנחנו רואים את הדברים, אנחנו לא מאמינים שאנשים ימשיכו לעבוד מהבית לעד, אנחנו לא חושבים שזו הדרך הנכונה, כן יכול להיות שאנשים ירדו לפעם, פעמיים בשבוע לעבודה מהבית, אבל מה שנקרא המסה העיקרית כן תמשיך להיות עבודה ממשרדים, מבחינה של אפקטיביות, מבחינה של יצירתיות, מבחינה של הרבה מאוד דברים שאני באופן אישי מאמין שזה המקום לעבוד בו, לצאת מהבית, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לראות אנשים, מה שנקרא state of mind של עבודה ולא state of mind של בית, אני באופן אישי נורא קשה לי לעבוד מהבית, ולקחנו איזשהו אימור שהשוק יחזור לעצמו ונצליח להעלות את התפוסה, בעקבות זאת שהתפוסה תעלה בבניין שקנינו אסטרל טאוור, ככה קוראים לבניין, אם מישהו רוצה לעשות גוגל, יכול לראות אותו, ובעקבות זה השוב יעלה, ובאמת הצלחנו, התפוסה עלתה כבר, רכשנו את זה בפברואר השנה, השנה זה שנת 21, בתקופה הזאת כבר התפוסה עלתה כמעט ל-70%, עלייה של 20% בתפוסה, יש לנו עוד כמה...
אגב, גם כל מה שאתה מלא בתפוסה, זה יורד נטו לשורה התחתונה, לא? כי כבר
נכון.
את העלויות אתה מחסה.
נכון, העלויות הקבועות כבר אתה מחסה, את המשכנתה, את הדמי ניהול, ואתה מרוויח פעמיים אפילו, כי פעם אחת אתה לא משלם ארנונה ודמי ניהול על משרדים ריקים, פעם שנייה אתה גם מקבל דמי שכירות, וגם הסוחר משלם את הארנונה והדמי ניהול, אז אתה פעמיים מגדיל את הרווח שלך. רכשנו את זה בסכום שהוא היה נמוך משמעותית, ממש לאחרונה הוצאנו שמאות חדשה, אנחנו מגדילים את ההלוואה הקיימת, וקיבלנו שמאות הרבה יותר גבוהה ממה שקנינו, בפער של כמה מיליוני פאונדים, כבר העלינו את השווי של הבניין בצורה משמעותית, ואנחנו מאמינים שעד סוף שנה הבאה אנחנו נגיע כבר לתפוסה מאוד גבוהה. פרויקט קלאסי לסוג הפרויקטים ש-SDB עושה ביחד עם משקיעים, גם פה אנחנו השקענו מהכסף שלנו, והזדמנות מצוינת, אם אתה מאמין שהמשרדים יחזרו, ואם אתה מוצא בניין משרדים במיקום טוב, שרוב המשרדים באזור הם בתפוסה גבוהה, ואתה מתמחר נכון ומבצע הליך שיווק נכון, אין סיבה שזה לא יצליח.
זאת אומרת, כן, זה היה כאילו דיסקאונט כל כך של תפוסה נמוכה, זאת אומרת, זה לא לעלות מ-80 ל-90, שזה כבר אתה אומר קשה, אלא בין 50 ל-70, אז אתה אומר שהסיכוי, גדול מהסיכון פה.
נכון, גם כשבנינו תוכנית עסקית, אז לא לקחנו בחשבון שהתפוסה תהיה 100, אמרנו שנגיע לתפוסה של עד 85%, כי תמיד יש שטחים ריקים ודיירים שמתחלפים וכו, ומה שכן עשינו, זה לקחנו בחשבון שנצטרך להזכיר בפחות ממה שבניינים דומים, אפילו שנראים פחות טוב מאיתנו מזכירים, כדי להיות אטרקטיביים בתקופה של הקורונה. וזה באמת שיחק לטובתנו. הצענו מחירים יחסית מוזלים, המחירים לפאונד באזור לפוט היו באזור ה-23-24 פאונד, אנחנו הצענו את המשרדים להשכרה בפחות מ-20 פאונד, המשרדים הראשונים, ובאמת היה הענות מאוד מאוד טובה. כמובן שככל שהתפוסה תעלה, אנחנו גם נעלה את המחיר, בהתאם.
את השכירות.
את דמי השכירות, בדיוק. ובכך, ככל שנכס מניב ומניב יותר, ככה הוא גם שווה יותר, ובשאיפה, תוך כמה שנים, למכור אותו ברווח.
טוב, הלוואי כל העסקאות יהיו כאלה.
נכון.
אוקיי, עכשיו רציתי לשאול אותך בעצם איך בוחנים במה להשקיע? מה אתם מחפשים? עוגנים, שיש רכבת, שיש חברות גדולות? איך בעצם עושים את זה? האמת, במדינה יחסית היא יותר קרובה אלינו מאשר ארצות הברית.
אוקיי, אז קודם כל, גם באנגליה וגם בארצות הברית, שווקים נורא משוכללים. נורא, יש יתרון נורא גדול לעבוד בשווקים כאלה, מאשר בשווקים של מדינות עולם שלישי, שנורא קשה למצוא את הנתונים. כל הנתונים מפורסמים, כל המידע, כל עסקת נדלן היא מתועדת והיא מפורסמת, ונורא קל לבוא ולראות מה נמכר באזור, מה הוזכר באזור, מה מוצע להשכרה. האנליסטים שלנו יודעים לקחת את כל הנתונים האלה, לשכלל אותם לאיזשהו מודל, לנתח אותם, ולשים אותם על מודלים נורא מורכבים שבנינו.
אני יכול לדעת כמה נמכר בניין מסחרי לידי, כן. כי נראה לי בישראל לא יודעים נגיד על...
בישראל מאוד קשה, יש את מדלן ויש כל מיני אתרים
שעכשיו... זה בעיקר למגורים. נכון. נגיד אם אנחנו מדברים על משרדים,
אין את זה, קשה מאוד לדעת מה התיעוד, בכמה נמכרה כל קומה. כן, בישראל נורא קשה.
ובריטניה?
באנגליה וארצות הברית כל המידע הזה הוא מפורסם, אתה יכול לראות ממש בכמה הוזכר משרד לידך, ובכמה נמכר בניין מסחרי או בניין משרדים לידך. ממש הכל מתועד מהיום שהנכס נבנה, כך גם בארצות הברית. כל המידע הזה הוא חשוף לכולם, ומי שיודע לבדוק אותו ולנתח אותו נכון, יכול למצוא באמת את ה... נקרא לזה את ההזדמנויות האלה בפינצטה של יש איזה שוק מסוים, ופתאום נכס אחד שנמכר, אתה יודע, במחיר נמוך מהשוק, וזה הזמן בעצם לקנות אותו. אז אנחנו מנתחים את האזור, אנחנו מנתחים את העסקה, אנחנו מנתחים את התחום. אם זה בניין משרדים, אז באמת אחד היתרונות זה שהוא היה קרוב לגטוויק, לשדה תעופה, ועובדה לכך שהביקוש גם גדול, זה שבואינג ובריטיש איירווייז, כל אחד סוחרים קומה בבניין שלנו, זאת אומרת, סוחרים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, הקרבה לשדה תעופה זה יתרון מאוד מאוד גדול, הבניין שהוא במצב תחזוקתי מאוד טוב, אתה מנסה לייצר איזושהי השוואה, זאת אומרת, לראות מי המתחרים שלך, איזה בנייני משרדים יש באזור, בכמה כסף הם מציעים לסחירות את הבניינים שלהם, מה המצב התחזוקתי שלהם, סליחה, וכמובן, האם הם מציעים איזה שהם הטבות, האם יש להם יתרונות, עם חנייה, בלי חנייה, כל מיני דברים כאלה, ואז אתה משכלל, אתה אומר, אוקיי, ביחס למוצרים דומים בשוק, המוצר שלנו הוא הרבה יותר טוב, ואני עדיין יכול להזכיר אותו במחיר נמוך, כי קנינו אותו במחיר נמוך, כי הוא היה בתפוסה נמוכה, ואתה משכלל את כל הדבר הזה, אתה מגיע למסקנה שאתה אנליטית, עובדתית, מספרית, שהעסקה היא עסקה טובה וכדאית, שהסיכויים גוברים על הסיכונים, שיש פה פוטנציאל רווח משמעותי, ואז בעצם אנחנו בונים את הסטרקצ'ר של העסקה עם האנליסטים, עורכי הדין, פה בארץ ואלה באנגליה, זאת אומרת, איך המשקיעים ייכנסו, איך הם יירשמו, אם זה בעלות, אם זה הלוואה שנייה, מה היו הביטחונות שלהם, בונים את הכל בצורה הטובה ביותר, כמובן, חותמים חוזה, מנהלים מסע ומתן עם המוכר, חותמים על הסכם אופציה, מגייסים את הכספים, רוכשים את הנכס, ואז מחלקת ניהול פרויקטים שלנו בעצם יוצאת לדרך ומוודא שהפרויקט עומד ביעדים שנקבעו לו, ואם לא, אז מטפלת בכל מה שצריך כדי באמת להגיע לשם.
כן, אוקיי, ועוד מגמה שאנחנו רואים באנגליה, בלונדון, זה לוקחים בנייני משרדים ומסיבים אותם לבנייני מגורים. האם יש פה בעצם איזשהו אפסייד גדול שאנשים לוקחים מחשבון?
נכון. אז תראה, יש ב-2013 באנגליה עברה תוכנית שקוראים לה PD, Permitted Development, שבמטרה להגדיל את היצע הדיור במדינה, גם אנגליה סובלת מחוסר היצע, כמו במדינה שלנו וכמו במדינות מערביות רבות, במיוחד במרכזי ערים. הם קבעו תקנות מאוד ברורות שאומרות, אם בניין משרדים עומד בתקנות מסוימות, זאת אומרת, נבנה לפני שנה מסוימת, עומד בכך המטר וכו' וכו', לא ניכנס להגדרות המדויקות עכשיו, אז ניתן להסב אותו לבניין מגורים בתהליך מקוצר של 53 ימים. אוקיי?
וואו, רגע, בארץ אין סיכוי שאפילו מישהו ידבר איתך אחרי 53 ימים.
בארץ, כן.
תזים את הניירות משולחן אחד לשולחן שני.
נכון, בדיוק. הליך נורא מקוצר, שבו במידה והבניין עומד בתקנות, אז אמרנו, אז הוא מאושר. הוויכוח היחיד שיכול להיות עם העירייה זה על כמה דירות. היתרון ב-PD, בשונה מ-New-Build, New-Build זה שאתה לוקח אדמה ובונה חדש, PD זה תמיד הסבה של משרדים למגורים, ההבדל הוא שב-New-Build יש מינימום גודל לדירה, 60-70 מטר, זה המינימום, זה הכי קטן שאתה יכול לבנות, וב-PD אין מינימום. זאת אומרת,
מה זה בגלל הגנת הדייר וכל מיני חוקים כאלה?
זה בעיקר כדי לייצר יחידות דיור נוספות לשוק, וגם יחידות קטנות. אוקיי, בגלל שבנייה חדשה לא מאפשרים לך לבנות פחות מ-64 מטר, אם אני לא טועה, זה המינימום. ב-PD אתה יכול לבנות גם דירות קטנות יותר, יכול לבנות סטודיו של 25-30 מטר, שבעצם עונה לצרכים של אוכלוסייה מאוד צעירה.
והאמת שהשווי שלהם למטר דווקא יותר גבוה.
נכון, השווי למטר הוא גבוה יותר. אתה יכול גם להשכיר, אתה יכול גם למכור דירה דירה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה לא מולטי פמילי בשונה מארצות הברית. יש פרצלציה, וההליך הוא הליך נורא מהיר של 53 ימים. מה שקורה זה אתה מגיש בקשה, אני אתן דוגמה על פרויקט שלנו בווטפורד, קנינו בניין משרדים, הגשנו בקשה, עשינו תכנון, הגשנו בקשה ל-100 דירות, העירייה חזרה, אמרה שהיא מוכנה ל-80 דירות. מה שקורה במצב כזה, יש שמיים מכריע מטעם המדינה, מטעם האזור, באים אליו עם ה... לקרוא לזה עם המחלוקת, הוא קבע 95 דירות, וזהו, באותו רגע אתה מקבל את היתרים, ויוצא לדרך להסבה, גם בגלל שזה בניין שהוא כבר קיים, ולרוב בנייני משרדים בנויים בצורה שהיא נורא קלה לחלוקה, כי זה לרוב חללים פתוחים, כן. אז גם תהליך ההסבה הוא לא ארוך, הוא בדרך כלל לוקח...
אז בעצם רק בונים את המחיצות.
בדיוק. כן. זה לא רק מחיצות, זה גם אינסטלציה כן. וחשמל כמובן, ואיתום, ולפעמים מבקשים להחליף את החלונות. יש פה עבודה ויש גם השקעה, אבל התהליך לוקח בין שנה לשנה וחצי, של הסבה, של שיפוץ בעצם, ואנחנו, יש לנו אחד, שניים, שלושה פרויקטים של PD באנגליה, שניים מתוכם, שלושה מתוכם, האמת, מתוך השלושה, שלושתם נמצאים בלונדון, ובתהליכים, אחד כבר ממש לקראת סיום, אנחנו כבר בפינישים, ועוד שניים בתהליכים.
ואחר כך אתם מזכירים את הדירות, או שמוכרים אותם, מזורת שם?
שתי האופציות פתוחות על השולחן, כמובן, ברגע שאתה מגיע לשלב מתקדם בפרויקט, אז אתה בוחר את הנתיב המתאים יותר, נקרא לזה הרווחי יותר, בהתאם לפרויקט, ובהתאם לאסטרטגיה שלנו עם המשקיעים.
טוב, אז כאילו בחרתם פה לונדון, העיר הכי מרכזית באנגליה, שזה כמו לקבל בניין בתל אביב, להפוך בניין משרדים, ובטח אין מה להשוות מבחינת המחירים, בטח זה, בתל אביב הבניין הזה עולה פי 3 או פי 4.
כן, תל אביב אין ספק, הפכה להיות העיר היקרה בעולם, אני חושב שהיא הוכתרה רשמית כבר, לונדון לא זולה, זה לא שאפשר להגיד שלונדון זולה, אבל בהחלט הביקושים מאוד מאוד גבוהים, וזה מבחינתנו מה שחשוב, שאנחנו יכולים לייצר עסקת נדלן רווחית גם למשקיעים וגם לנו, בתקופות כאלה, ובזמנים גם יחסית קצרים, תודה.
במרכז של המרכז?
כן, יחסית באזורים מרכזיים, תראה, זה לא, זה לא במייפר, אבל זה באזורים מרכזיים, בלונדון,
כן, אבל בערים... נחשב, כן, העיר נחשבת
כן, פריים. כן, ערים גדולות,
אם היו של... אומרים לך, תקבל את זה בדרום תל אביב, אז כולם היו קופצים ואומרים,
נכון.
איזו הזדמנות אדירה, אז
נכון.
אין ספק ששמה. בעצם גם השוק בבריטניה אמרנו שהיה את המשבר, ועדיין בשנה האחרונה, הייתה עליית מחירים מאוד מאוד חדה, מה הצפי קדימה, מרגישים עדיין שהשוק חם ומתחמם?
תראה, אנחנו רואים בכל העולם עליות מחירים, גם בארצות הברית, גם פה בארץ, גם באנגליה, גם במדינות נוספות, בספרד שאנחנו פעילים, גם יש עליית מחירים בתחום המגורים, פשוט נוצר איזשהו ביקושים כבושים, במשך חודשים ארוכים כל המדינות האלה היו בסגר, אנשים לא יכלו לקנות, ואז הכל מתפרץ, יש ביקוש מאוד גבוה, ביקוש גובר על ההיצע, כולם יודעים מה קורה, מחירים עולים. אני מאמין ששנה הבאה זה יירגע, זאת אומרת, אנחנו לא נראה את העליות מחירים הדו-ספרתיות האלה, אבל בהחלט אנחנו רואים ביקושים חזקים, בטח בנדלן למגורים, כי פשוט חסרות המון המון דירות. צריך להיות זהירים, כי השוק הוא לא יציב, אתה יודע, גם שוק ההון, גם כל מה שקורה בעולם עדיין עם הקורונה, צריך להיות זהירים בעסקאות, צריך להיות זהירים במינוף, אבל בהחלט אפשר למצוא הזדמנויות בכל תקופה שהיא.
זהירים במינוף, אתה אומר מבחינת, צריך לקחת, לבנות עסקאות במינוף יותר נמוך?
גם מינוף יותר נמוך, גם בריביות יותר חכמות, גם לבדוק איזה עסקה, גם תמיד לעשות לך איזשהו backup plan, זאת אומרת תוכנית ב', מה קורה אם אתה לא מצליח למכור, האם אתה יכול להזכיר, האם השכירות תשלם את המשכנתא, אתה יודע, לבדוק כל מיני סנריוז כאלה שאנחנו תמיד עושים, ולראות מה קורה אם זה קורה ואם זה קורה, ואיך מתמודדים עם זה, אי אפשר לגדר את העסקה, דיברנו על זה גם פה, תמיד יש סיכונים, אפשר להרוויח, אפשר גם להפסיד, אנשים גדולים מאיתנו הפסידו בנדלן, אבל חשוב לנסות לייצר, לגדר את העסקה כמה שיותר.
שבעצם הדברים מוכרעים, מתי שאתה קונה את העסקה, מתי שאתה קונה זה גם קובע כמה תרוויח, כמובן שעוד מצב טוב, מצב לא, מצב בינוני ומצב פחות טוב.
נכון, שאתה קונה, אין ספק שזה שלב קריטי, שלב השני הקריטי זה שלב הביצוע התוכנית, אם זה בנייה, אם זה שיפוץ, אם זה הסבה, לראות שזה באמת יוצא לפועל ובזמנים ובתקציב, ויש עוד הרבה מאוד משתנים, משתנה מקרו, מחירים, שינוי מטבע, שינוי מדינה, אבל כן, שאתה פועל במדינות כאלה, אז לרוב הסיכונים הם נמוכים יותר.
טוב, אז קיבלנו הצצה מאוד מעניינת על אנגליה. סרוליק, תודה רבה על פרק מאוד מעניין.
תודה רבה לך, שום.
ותודה לכם, להתראות בפרק הבא. ביי.